ישראל צרצת ממצרים. אז איך אנחנו חושפים בתוך עם ישראל את את הגודל שלו, אז שזה צריך קורן פסח, שמר על יריך, בדם מילה וכולי, עד ליציאה עצמה. אז נדמה לי שבפרק שלנו יש, אתם נלמד את הפרטים שבו, אבל יש איזשהו סיכום של כל סוגיית עשר המכות, אבל גם נראה לי יש פה סיכום יותר מהותי, של מהלך מאוד מאוד ארוך שהתחלנו אותו בעצם בתחילת תחילת הספר. אז בואו נראה רגע מה יש פה. אז הדבר הראשון שיש פה, זה שני מדרשים על מכת חושך. מדרש אחד, המהר"ל לא מסביר. זו תמיהה מאוד גדולה במהר"ל. למה הוא מביא מדרשים לפעמים? הוא לא אומר עליהם שום דבר. זאת אומרת, יכול היה לו להביא את המדרש. יכול היה להביא את המדרש ולהסביר אותו. אבל איך שהוא מופיע פה בצורה הזאת, על המדרש הראשון אין לו שום הסבר. כתוב במדרש, שמות רבה, החושך היה שישה ימים, שלושה ימים לא ראו את אחיו, שלושה ימים לא קמו, שלושה ימים לא ראו, שלושה ימים לא קמו. ואז יום שביעי, לעתיד לבוא, זה יהיה על הים, זה עוד שבעה ימים, צריך לחכות בסבלנות אחרי יציאת מצרים, כדי לפגוש את היום השביעי. עד כאן ציטט המאמרת המדרש, ועובר למדרש הבא, כאילו בטבעיות. אגב, אפילו לא מצד העתקת המדרשים, זה אפילו לא שהוא העתיק מדרש אחד ארוך. זאת אומרת, המדרש השני מופיע במדרש הבא לפני המדרש הראשון. זה לא שהוא העתיק מדרש ארוך, ואז אתה אומר, טוב, רק רצה להעתיק, גם אין דרכו סתם להעתיק. אבל כנראה שהוא רוצה להגיד משהו, אבל הוא נמנע מלדבר על זה, לא יודע למה. אגב, המדרש השני הוא כן מדבר עליו, אנחנו לא תביא דבר ביניכם עם מכנה החושך, האם זה החושך הקדמון, אותו חושך שכתוב בתחילת תחילת החומש של וחושך הפני תהום, או שזה החושך העתידי, אופל צלמוות עתידי, שהמהר"ל עצמו מסביר שזה יהיה הגיהנום שיבוא על המצרים. אז זה כן יש הסביר במהר"ל, אני צריך לחלק מה זה משנה אם זה חושך קדמון או חושך עתידי. אז זה תחילתו של הפרק, שני ביאורים במכת החושך. אחרי זה מהר"ל עובר להקדמה על מכת בכורות. כן, מכת בכורות כמובן עדיין לא מופיעה פה, כי מכת בכורות בחומש, זה גם מצד המציאות, כמובן מופיעה רק בליל היציאה ממצרים ממש. אנחנו עכשיו עוד לא הגענו לשם, עוד לא הגענו לחודש ניסן. עוד מעט נגיע לחודש ניסן, א' בניסן, אז הוא יצטרך להגיד להם ללכת, לקחת קורבן פסח, ואז בעשור לחודש לקחת אותו, ובי"ד להקריב אותו, כל זה מהפרק הבא ואילך. אז לכן מכת בכורות לא מופיעה, פה מופיעה פה רק העזרה על מכת בכורות. אז בעזרה על מכת בכורות, אז גם למהר"ל מעיר לנו שתי הערות, אחת מן הגמרא ואחת מפשטי הפסוקים. ההערה הראשונה מן הגמרא, זה הגמרא מפורסמת בתחילת הש"ס, מה זה כחצות הלילה, כה אמר השם כחצות הלילה, למה לא באי בחצות הלילה, כמו שכתוב במכה עצמה. אז חז"ל דורשים כידוע, שלא יאמרו שמשה בדי, ולפי השעון שלהם כבר היה חצות, והנה לא הגיע חצות. אז זה קצת מוזר כאילו המחשבה הזאת, מה אכפת לנו, מה הם יחשבו. נגיד שבחמישה לשתים עשרה הם יחשבו שחצות הלילה ויאמרו הנה משה בדי. חמש דקות אחר כך יגיע החצות האמיתי, שהם לא ידעו שזה החצות האמיתי, וכל הבכורות במצרים ימותו. אז מה זה יעזור להם שהם יעמדו שם ויגידו לעצמם, טוב, אבל משה הוא בדי. אמנם כל הבכורות מתו, אבל משה הוא בדי, אז לא אכפת לנו בכלל. בסדר, זה קצת מזכיר לנו את הגמרא במגילה, שאומרת שבלשצר מנה וטעה. כן, אז הוא התלהם מזה שישראל עברו 70 שנה והם לא נפרקו. כן, רגע אחרי זה הוא חטף בומבה, אז מה זה עזר לו שהוא מנה וטעה? אז נגיד שהמסגננים הללו טועים, מה זה שיעזור לנו?
לא, יש חלק מהאלוקיות של המכה הזו שהיא באה בזמן אתון ובזאת זמן. כן. אז זה חלק מהותי כאילו מהאלוקיות.
בהופעת שם השם בעולם, אני חושב שאתה צודק, אבל היא עדיין הופיעה בזמן אתון ומשה צדק לגמרי, הופיעה בדיוק בחצות. רק היו כאלה שהשעון שלהם לא מכוון. למה אלה שהשעון שלהם לא מכוון, זה כל כך מטריד אותנו ברמה קיומית כזאת, שכאילו זה הורס את ההופעה של המכה, כי כל הזרה צריכה להשתנות, בגלל שהצטגננים, החצות שלהם לא מכוון. יכול להיות שהמהר"ל עונה על זה תשובה אחת ארוכה, ואז עוד הערה קצרה. בתשובה ארוכה הוא רוצה לחדש בלשון, שכחצות זה לא תיאור זמן, זה תיאור פעולה. כמו הוא אומר, כעלות השחר. כעלות השחר זה לא תיאור זמן. כמובן יש לזה משמעות זמנית, אבל זה תיאור פעולה. כשהשחר עולה, אז אתה יכול להתחיל לעשות את המצוות של היום, נגיד בדיעבד. כן, אז זה פעולה, זה תיאור פעולה. כשאתה רואה את השחר עולה, אז תדע שעכשיו עלה השחר. נכון, אז ברור שכשעלה השחר, כאן זה פעולה. אז אומר המהר"ל, ככה זה המילה חצות. נכון, המילה חצות יכולה לשם שם דבר, עכשיו זה האמצע. זה יכול להיות פעולה, כן, כשאני חציתי. כן, כשהשם חצה את ים סוף. כן, או כשעם ישראל חצה את ים סוף, לא יודע, תלוי איך מתארים את זה. אז זה פעולה. אומנם זה גם תיאור זמן במובן מסוים אחר, שזה פעולה, כי אני יודע שכשעם ישראל חצה, אז. אז הכוונה היא, ויהי כחצות הלילה, אומרים, אומר המהר"ל, כוונת רבותינו, זה כשהוא חוצה את הלילה. ככה הביאור הראשון במערד, אז הוא מוסיף לזה עוד ביאור, הוא אומר לא, אולי זה כן תיאור זמן, למה זה שזה כן יהיה תיאור זמן לאור התיאור הראשוני? כי אי אפשר להגיד שהשם חוצה את ה... אי אפשר להגיד שחוצים את הלילה, הלילה נחצה. כן, זה פעולה מצד הלילה, ככה הלשון שלו קצת, לא שייך לשון פעל אצל חילוק הלילה, כי לשון נפעל, כמו ויחלק עליהם לילה, זה אמת וברור מאוד, ולא כך בער בזה, אז זה צריך גם לחבר את המהלך הזה, והדבר השני שהוא מעיר על התראה של מכת בכורות, זה על הפער בחומש בין בכור פרעה, בין בכור השפחה לבין בכור השבי, הוא אומר בהתראה הוא מטרה בהם, על בכור השפחה, שזה מפריע להם. אבל במכה הוא יקע את כולם, אז זה עד בכור השביעי, שזה הכי נמוך המציאות. אז נדמה לי שיש פה בעצם ארבע הערות של המהר"ל בחצי הראשון של הפרק, שתיים בחושך, שתיים בהתרת הבכורות, אחד בחושך כמובן שלא באר, אחד מצד העבר והעתיד, והמכה, החילוק של החצות, והשפחה והשני. זה חצי הראשון של הפרק, אולי נסביר אותו, ואז ננסה להבין מה קורה בחצי השני. אז נדמה לי, שהמהר"ל רוצה, יש קשר בין המהלכים הללו, זאת אומרת בחלק הראשון הוא דיבר על חלוקת חושך, יש חושך קדמון, אותו חושך של עולם קדמון, ויש חושך עתידי, יש שני חושך, גם במכת חושך הוא דיבר על חלוקה של החושך, יש חושך שלושה ימים מסוג א' ויש חושך שלושה ימים מסוג ב', ובעצם זה מה שהוא גם דיבר בהבדל של חצות לחצות, בעצם על זה כל העיסוק שמה, חוצים את החושך. מכת הבכורות מופיעה בדיוק, זה מאוד מאוד מהותי, היא צריכה להופיע בדיוק באמצע הלילה. זאת אומרת, החושך מתחיל בירידת הלילה, הוא נגמר בסיומו של הלילה, בעלות השחר, ובדיוק באמצע מישהו חתך את החושך לשניים והופיע באמצע. זאת אומרת, נדמה לי שהמהלך שלו במכת חושך והמהלך שלו במכת בכורות הם קשורים זה לזה, הוא רוצה לציין בפנינו איזושהי נקודה מופלאה שעליה יש כנראה ויכוח מהותי עם ההצטגנינים. האם אפשר לחלק בחושך? על זה אומרים רבי נחמיה, בטח, קדוש ברוך הוא הביא את החושך הקדמון, הוא יביא את החושך העתידי, זה לא אותו מקור של חושך, יש חושך ויש חושך. בחושך הראשוני המהר"ל מסביר, החושך הזה מורה על ההיעדר. הוא התברך נצחי, אבל העולם נמצא אחר ההיעדר. הוא התברך, אין לו ראשית ואין לו תכלית, אין לו התחלה ואין לו סוף. לעולם יש התחלה. גם לעולם יש סוף לפי זה. אז זה שלעולם יש התחלה, זה אומר שלפני העולם היה היעדר. איך מתבטא ההיעדר הזה? יש חושך. אני אפגיש אתכם עכשיו, אתם לא מאמינים שיש חושך בקדמון בבריאה. אתם הולכים עכשיו לפגוש חושך. את החושך הזה אתם תפגשו בהתחלה. היה חושך קדמון, היה היעדר לפני הבריאה. הבריאה הזאת היא לא קיימת פה מאז ומעולמי עולמיה, כמו שחושבים חלק מהפילוסופים. זה לא ככה, העולם הזה הוא ברור. הוא לא קדמון, קדוש ברוך הוא קדמון, העולם הוא ברור. כשהעולם הזה נברא, אז נגמר היעדר, אבל לפניו היה היעדר. הולכים עכשיו לפגוש במכת החושך את היעדר הקדמון. זאת אומרת שהעולם הזה הוא עולם ברור אחר משהו שלא היה. אבל... הוא אומר, יש עוד עדר בעולם, ברבי נחמיה ומוסיף על רבי יהודה, כידוע בהגדה אלוהל דברי אלוהים חיים, במראה זה ברור שזה ככה, החושך הוא מופיע מאוד דבר, גם אחרי שנבראה הבריאה, אין מציאות בשלמות הגמור, דבק בבריאה העדר. והעדר הזה, עכשיו, למרות שכבר החושך הוא נעלם, אבל העדר הזה יוצר איזושהי חזרה לחושך. כי מכיוון שאתה לא מצליח לקדם את הבריאה ולהוביל אותה לשלמותה, אז אתה צריך להגיע לגיהנום. אומר המהר"ל, מי שראוי לו האבדון והעדר, הוא לא יתקדם עם הבריאה, אלא הוא עסוק בחיסרון הבריאה והעדר הבריאה, הוא יבוא אל הגיהנום. לכן הביא הקדוש ברוך הוא מכת חושך על מצרים, הביא עליהם העדר, גם מצד, חולקים איזה עדר הביא עליהם. ומה אמר מהחושך העליון, הראה להם חושך שמורה על מעלתו שהוא נצחי, והם לא נצחים, נבראים אחרי עדר. ומה אמר חושך של גיהנום, אז בגללכם. זאת אומרת, יש פה בעצם שני סוגי חושך. חושך אחד זה בגללי. חושך אחד זה בגללכם. החושך הקדמון זה לא באשמת המצרים, זה לא קשור למצרים. חושך הקדמון זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הנצחי, הוא ברא את העולם, הוא יצר חושך לפני שהוא ברא את העולם, יצר היעדר. אז תדעו לכם, כשאתם פוגשים חושך, מה זה אומר? כשרואים חושך. רק חושך. כשרואים רק חושך זה אומר שני דברים. א', זה אומר שיש את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בפער גדול מן הבריאה, הקדוש ברוך הוא שייך לנצח, והבריאה שייכת ליצירה מחודשת אחר ההיעדר. אז זה מבהיר לנו מי זה הקדוש ברוך הוא והפער הגדול שלו מאיתנו. זה תובנה ראשונה שהעולם פוגש כשהוא נפגש עם חושך. אבל יש גם תובנה שנייה בחושך. תובנה שנייה בחושך אומרת שאתם מובילים את עצמכם לחושך. זה מה שהוא קורא בסוף. זה חושך שהוא קרוב אל מצרים המקבלים שהם דבוקים בגיהנום. אתם מובילים את עצמכם למציאות חושך חדשה. לא רק החושך שהיה מחויב להיות מצד המציאות בגלל שהמציאות יש בעדר קדמון, אלא בגלל שאתם המקבלים מובילים את עצמכם למציאות הזאת. שני הבורים הללו קצת מזכירים לנו בעצם את המהלך של שני הפרקים הקודמים, שגם הבאר לנו הרבה לפני כן. בסדר? המכות מצד מה הן מופיעות? כאשר יש מכה, זה חושף את שם השם בעולם, ואת גודל נבדלותו והפער שלו מן המציאות התחתונה, אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, אמרנו, כשאנחנו נפגשים עם המכה, אז אנחנו נפגשים עם גודל השיקוע המצרי בתוך המציאות התחתונה. זאת אומרת, מוסיף תומה על תומתם, מנמיך אותם, מכה אותם. המכות נועדו בשביל הופעת שם השם, או בשביל להכות ולהעניש את המצרים. ואחרי כן ניסו בחוש גדול, וגם את הגודל של יעבוד עודן אנוכי. יש עניין גדול בזה. זה נחשב שני הצדדים הללו של המכות, אומר המערה, זה בעצם שני צידי החושך של רבי דובר בנחמיה פה בחלוקה הזאת. מכת חושך היא מחולקת בתוך תוכה. המערה לא בער, אבל נדמה לי זה מה שרצה להגיד במדרש הראשון. המדרש הראשון בא ואומר, המכת חושך מחולקת. איפה מצאנו מכה שמחולקת? דם, היה דם שבעה ימים. צפרדיה, לא יודע אם היה שבעה ימים או לא שבעה ימים, ראינו בזה מחלוקת במערה. וזה עוד משהו עכשיו, זה בכלל לא צריך להבין מהחלוקה השלישית, כן. אבל קודם כל, עצם החלוקה, המערה פתח את הפרק ואמר, מכת חושך מחולקת. לא מסביר לך על זה כלום, רק שתדע שכתוב ככה במדרש, אפשר להמשיך. באמת זה גמרות בפסוק. רק המדרש כאילו קצת מפתח לנו את הדבר הזה. באמת זה גמרות בפסוק, השלושה ימים, שלושה ימים זה כתוב בפסוק. השאר המכות, אנחנו רגילים למכה, מבחינתנו מכה, היא נמשכת, דם, נמשך שבעה ימים. זה הייתה המציאות. שתו מים ממקומות אחרים, שתו מים כי קנו מהיהודים, לא יודע מאיפה להם מים, אבל דם היה שבעה ימים. אחר כך בא הצפרדע, נחלק המערל בשתי מהלכים בזה, אם הצפרדע נגמרה באמצע, כי משה התפלל, לא נגמרה באמצע, אבל כל עוד היה צפרדע, והיה צפרדע, וכן הלאה. מכת חושך, מפגש אחר לגמרי. בתוך המכה עצמה, החלוקה היא בולטת לעין. אי אפשר להשוות בין המכה בשלושת הימים הראשונים שלה, למכה בשלושת הימים האחרונים שלה. זה שתי מכות שונות. אותה המכה כמובן, אבל זה שתי יסודות שונים שהקדוש ברוך הוא מופיע במציאות. אני לא יודע לדייק מה שלא כתוב במראה, אני יכול להמציא כל מיני רעיונות נחמדים מדעתי. מה הקשר בין העובדה ששלושה ימים הראשונים לא ראו איש את אחיו, ושלושה ימים האחרונים לא קמו איש מתחתיו? איך זה קשור לשני המהלכים שאנחנו רוצים לומר? המהר"ל נמנע מלבאר את הדבר הזה.
כאילו חולקים, זה היה או זה או סוג החושך הזה או סוג החושך הזה.
כן, מי? רבי דובר בנחמיה? לא, נראה לי שכוונתם היה חושך והחושך הגיע גם מגם. המהר"ל כל דבר בהגדה מסביר באלו ואלו דברנו יחיים. כן, כל דבר מסביר שזה ודאי גם וגם. בחושך הזה אתה קולט שני אירועים. אבל לפי המדרש הראשון שהוא מביא, בשלושת הימים הראשונים היית עסוק בנקודה אחת. ובשלושת הימים האחרונים הלכת בפנים את המציאות, העולם, הלכת בפנים עוד נקודה. כן? לא יודע, רק בפשט של הדברים, שוב, אמר לא מסביר בזה כלום. בפשט, זה, המהלך הראשון זה יותר מהלך חברתי. זאת אומרת, איפה הייתה הבעיה של הבן אדם ביום, בשלושה ימים הראשונים? הוא תפקד לגמרי לגמרי. זה לא נעים תפקד בחושך, אפשר תפקד בחושך. הוא פשוט לא ראה את אחיו. זאת אומרת, המציאות מסביבי, לא יכולתי לתקשר איתה, אבל אני עצמי תפקדתי. בשלושה ימים השניים, זה כבר אני עצמי לא מתפקד. לא קם הוא איש מתחתיו, המציאות היא קופת במקום. זאת אומרת, אני עצמי לא יכול לעשות שום דבר. כן, אבל שוב, כאמור, המהר"ל לא מקשר את זה באופן ישיר לשתי התובנות שלנו. אבל כן, אני חושב שזה רב בולט, שהיה חשוב לו לסתוח את הפרק ולהגיד, חושך זה דבר שנחלק. יש סוגים שונים של חושך. אנחנו אומרים חושך, אבל החושך זה היעדר אור. אז ברור שאין סוגים של חושך, כי חושך זה אומר רק שיש היעדר, אין אור. בא המהר"ל ואומר, לא, חושך מצרים מלמד את הדבר חדש, יש חושך, יש סוגים של חושך, יש פונקציות של חושך, יש מאיפה זה מגיע, לאן זה קושר אותך. לכן נדמה לי מזה עובר המהר"ל במהירות, זאת אומרת, התורה עוברת לזה, אבל המהר"ל עובר כאן ישירות, לכה אמר השם כחצות, הקדוש ברוך הוא פעל בדיוק באמצע הלילה, וזה מאוד מאוד מהותי שזה יהיה בדיוק באמצע הלילה.
אני חושב שהלילה של מכת
בחורות
לא ללא קשר
למכת החושך. כן, אבל זה אותו מהלך אלוהי שנעצר, מכת החושך הוא ימשיך, ככל שאנחנו מדמים לעשות את הפעולה האלוהית, אז הקדוש ברוך הוא פעל בדם, סיים לפעול בדם, עבר לפעול בצפרדיה, כמובן היה משך זמן כנראה בזה לזה. בין מכת חושך למכת בחורות גם היה כמובן משך זמן, אפילו יש לנו תיאורים של דברים שקרו באמצע, ולכן אמרנו קודם שמכת בכורות הופיעה רק עוד כמה וכמה פרקים, כי בעצם יש הרבה דברים לעשות באמצע, צריך להביא קורבן פסח, צריך לעשות ליל הסדר, צריך ללכת ליציאת מצרים. אבל אומר המלאך, זה אותו המשך ישירות, זאת אומרת, שמשה נעמד שם, ביציאה ממכת חושך, ואומר לפרעה, אני לא אבוא לפה יותר, אני לא אזהיר אותך, אבל פה עכשיו אני מזהיר אותך על מכת בכורות, אז תדע לך, זה פעולה אלוהית, רק אלוהים יכול לחצות לילה, זה לא במקרה באמצע הלילה, זה יצא בדיוק באמצע הלילה, והסיבה שזה יקרה בדיוק באמצע הלילה, זה בגלל שזה אלוהים בעצמו פועל, אין שום דרך לפעול בחושך. החושך הוא מעבר אלינו, כי בעצם החושך הוא החושך הקדמון, לפני שאנחנו היינו פה בכלל, או החושך העתידי שהוא העדר הבריאה, אנחנו שייכים לאור, לא לחושך. לכן אין לנו שום יכולת לפעול בחושך. כן? זה מופסס בהרבה דברים, למשל אין גרמי שמיים כל כך בלילה. נכון, חז"ל במשניות מלמדים אותנו שתפילת השחר יש לה זמן, תפילת הצהריים יש לה זמן, כי אפשר לראות לפי גרמי שמיים, מתי השם זורחת, מתי באמצע הלילה, מתי 3 שעות, מתי 4 שעות, אפשר להגדיר לנו הלכות בזה, קריאת שמע 3 שעות, זה עד 4 שעות, אני יכול לראות לפי תנועת השמש. בלילה יש חושך. לכן אין לה זמן, תפילת הערב אין לה קבע, אומרת המשנה, אתה יודע מה זה בלילה, אנחנו אין לנו שום שליטה בלילה, אין לנו שום מידע בלילה, מעירים אותך באמצע הלילה, אומרים לך מה השעה? לא יודע, תעירו אותי באמצע היום, אני אגיד לך מה השעה, אני יכול לראות איפה השמש נמצאת, בין מזרח למערב. בלילה כידוע, האדם הולך לאיבוד. לכן הלילה לא נברא לפעולת האדם בכלל בכלל, זה פעולת האלוהים. לכן המהר"ן מוסיף את זה כאילו גם בביאור השני שלו, לא שייך לשון פעל אצל חילוק הלילה. אי אפשר לפעול בלילה. אז מה הסברת במהלך הראשון כל כך בעריכות שאפשר לפעול בלילה? זה מצד הקדוש ברוך הוא. אני חושב שגם פה במהלך הזה רוצה להסביר שני ביאורים. מצד הקדוש ברוך הוא זה ודאי פעולה. לגילוי שם השם בתוך המציאות, בדרך מכת בכורות, או לפחות הופעת מכת בכורות בדיוק באמצע הלילה, זה מצד הפעולה האלוהית, שהשם יכול לפעול ולחצות את הלילה בצורה מאוד מאוד מדויקת, מצד הפעולה האלוהית. אבל עוד הוא מוסיף את זה ברור, אבל מצד המציאות, מצד המציאות לא שייך לשון פעולה אצל חילוק הלילה, לשון נפעלות. אנחנו בלילה נפעלים, אתם בלילה הזה תהיו נפעלים. זה מה שיקרה לכם בלילה הזה. הקדוש ברוך הוא יפעל, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, נכון, בלילה הזה אנחנו ממש פוגשים את פעולתו של הקדוש ברוך הוא, זה רק ממקום מאוד מאוד גבוה יכולה לבוא פעולה כזאת באמצע הלילה של חילוק של החושך, שרק הקדוש ברוך הוא שולט על החושך, שהחושך הזה זה החושך הקדמון, אבל מצידנו זו נפעלות מוחלטת. נדמה לי...
אפשר אולי להגיד ששתי החלקים שלנו שאני מסביר עכשיו, אולי שם יהיה, אולי שם יוקרה, כאילו בשתי הבחינות של השמיים, שהחושך מתוך העולם יותר קשור לתכלית של המציאות. והחושך הראשון יותר קשור למשהו יותר קדום מהמציאות, כאילו יותר... אני אומר כאילו כשהרב אמר, הרב הזכיר את זה במילה, ונראה לי לזה הרב התכוון קודם, שהרב אמר שיש מחלוקת עם הפילוסופים, והפילוסופים אומרים בעצם זה אותו חושך, כי מלכתחילה היה שניות, ועכשיו יש גם שניות, בעצם זה אותו חושך שבעצם גם עכשיו וגם לפני כן, אבל... וכאן בעצם המערב חולק, כאילו הקדוש ברוך חולק על החלקונים בתרתי, גם אומר שגם הקדוש ברוך הוא אדון הכל, גם החושך לפני המציאות, וגם הוא חולק עליו, הוא גם חולק בזה שעכשיו המציאות מונהגת לאנשים, שזה בעצם שתי השמות, כאילו, זה גם בעצם שתי המהלכים שכל הזמן, אם אנחנו באים להניש את המצרים, כאילו שזה קשור להם, כאילו עכשיו כאילו זה, או שאנחנו באים להופיע את המציאות של הקדוש ברוך הוא, שזה יותר קשור למה הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, כאילו, משהו כזה.
כן, מאוד יכול להיות. רק צריך לזכור שהוא גם מזכיר שם שדאי, והוא יכול שהצד התחתון איתו כן קשור יותר לשם שדאי.
כן, כן, כן,
יכול להיות שזה לא... אבל ודאי שם יהיה, זה הופעת הפעולה של השם הוויה, כן. המערב נוסיף עוד נקודה שהיא יכולה לא קשורה ישירות לכל המהלך הזה של החושך, אבל באותה מכת בכורות, מה יקרה שם? נדמה לי שפה הוא שוב יזכיר את שתי הנקודות האלה שאנחנו מכירים אותן, האם זה מצד הקדוש ברוך הוא? או מצד המצרים. אם אתה מצד שאתה רוצה להקות את המצרים, אז מה הקשר לבכור השבי? הם דווקא רוצים לפגוע בשבועים. אבל אם זה מצד ההופעה של הקדוש ברוך הוא, שהיא הופעה שלמה במציאות, מהתחתון ביותר ועד העליון ביותר, אז זה יותר שייך לבכור השבי, כי גם בכור השבי הוא כלול בתוך הבכורות של מצרים. אז אותם הם אמנם שמחים על כך שהבכורים של השבועים נלקים, אבל מצד ההופעה האלוהית במציאות, אז זה גם וגם. אז לכן זה מחולק פה בין ההתראה לבין ההופעה של זה במציאות. כאן המהר"ל לכאורה מסיים את החלק הראשון של הפרק, ובעצם סיים את הסברת המכות עד שהגיע למכות העליונות עכשיו, שהוא הסביר כאן בפרק למדלת, והוא עושה כאן מעין סיכום של הדבר הזה, הוא גם שולח אותנו להגדה לפרקים נ"ו נ"ז, שם הוא מעריך, וכאן המהר"ל עוד הפעם הולך וחושף בכמה הסברים את המהלך הכללי של מכות מצרים. אז הוא אומר ככה, פירוש ראשון, ועוד יש לומר, ולאותן תאמים שנזכרים שם, באו דווקא בסדר הזה לסדר אחר, פרעה לא היה מאמין והתברך, זה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה הראשונה, שאמר מי השם אשר אשמע בקולו לא ידעתי את השם, נכון, זה בתחיסוף, בחצי השני של פרק למידה א', ככה זה התחיל, מגמתם של 10 המכות, כל המכות באו אליו כדי להודיע את 8 מצרים. אז מהלך אחד שיש פה, זה הודעת שם השם. לכך באו המכות בעניין הזה, וכאן הוא מעריך מאוד להסביר, אולי תכף נקרא את זה, איך הקדוש ברוך הוא מופיע את שמו בעולם דרך המכות, מהלך אחד. רק פה, בסיומו של המהלך, הוא מוסיף על זה, שזה לא רק במכות מצרים, זה יוצא במכות מצרים, זה מגיע גם לים סוף, וזה מגיע גם למן, זה מגיע גם למדת השמש, וכו' וכו', כמו שהזכיר פה מתן תורה. עד כאן באור אחד. באור שני, לכאורה אחרת לגמרי, הוא הביא מדרש תנחומה. נכון? ההסבר הראשון, לא היה מוסס על זה מדרש לדעתי, לא? היה מדרש בהסבר הראשון? לא חושב. בהסבר השני, לעומת זה, הוא מביא מדרש תנחומה, שאומר טעם על הסדר, תכסיסי בשר ודם, למה? הוא מביא משל, מלך בשר ואדם שהמדינה מורדת עליו מה הוא עושה, משליח לגיונות והם מקרבין אליה, סוחר רמת המים, חוזרים מוטב עם לה מביא להם כלנים, חזרו מוטב וכו' וכו' וכו'. כל המהלך הזה מקרב להם יותר עד שמאבד אותם לגמרי. במהלך הזה, כמו שאמרנו כמה פעמים במהר"ל, הקדוש ברוך הוא פה נמשל למלך בשר ואדם ממש. זאת אומרת, זה לא פעולה תופעת שם השם, זה פעולה תופעת מלך בשר ואדם. אפשר למחוק שם השם לכאורה מהמהלך הזה של המכות. זה ודאי נראה מהלך הפוך מההסבר הראשון, אלא מהלך אחר לגמרי של איך אנחנו פוגעים במצרים עד שמאבד אותם לגמרי, לוחץ עליהם ולוחץ עליהם ולוחץ עליהם, וכל מכה היא יותר קשה ויותר קרובה אליהם. וכך הוא נותן לזה גם, הוא מביא מדרש אחר בכלל מויקרא, מדרך איוב, שלאט לאט מפעילים עליהם לחץ, התחיל בקטן ובגדול קילה. אז גם רואים שכל המטרה היא בעצם לפגוע במצרים, ואם הם לא יחזרו תהיה בהם פגיעה יותר גדולה, ואם לא יחזרו תהיה בהם פגיעה יותר גדולה ותהיה בהם יותר גדולה. אין שם השם במהלך הזה, המגמה זה לא הופעת שם השם. אז אם זה ככה, אז את שני המהלכים הללו אנחנו מכירים טוב, כי זה בעצם סיכום ותקציר של פרקים למד ב' ולמד ג', של דברים שנרמזו בסוף פרק למד א', ושל דברים שאמרנו שזה בכלל אולי כל המהלך של התגלות משה מצד אחד בלידתו, ואחר כך התגלות הקדוש ברוך הוא אל משה, שנותן לו עוד מגמה של הופעת שם השם, ושם הוויה, פרק הפי, ופקוד פקדתי, של המציאות האלוהית עכשיו שצריכה להופיע, והעולם החדש נבדל. אז לכאורה צריך עיון קצת מה עושה פה פרק למד ד', כי בעצם פרק למד ד', אמנם עבר למכות האחרונות, לחושר ובחורות, קצת סדר החומש, אבל בעצם חוזר על אותם יסודות שהוא בנה לנו עד עכשיו. זאת אומרת, אנחנו אומרים, זה מופיע במכת חושך, זה מופיע בהתראה של מכת בחורות, זה מופיע פה עוד פעם עכשיו בסיכום של כל המכות של צדדים. נדמה לי שעיקר מה שהמהר"ל מכוון אליו בפרק ל"ד, זה להסבר האחרון שהוא מביא. מדרש תנחומה, הוא חוזר אחורה, המדרש תנחומה הזה זה ממש מופיע פרשת וערה, זאת אומרת בתחילת המכות, ופה חידוש גדול, וכאמור לא חידוש למהר"ל, מופיע במדרש, אבל חידוש מיוחד, 10 מכות הללו, 3 נעשו על ידי אהרון, זה הדצח, זה הראשון, 3 על ידי משה, זה 3 אחרונות, אבל בלי בכורות, בסדר? זה ברד הרבה חושך, באח, בסדר? זה מכות 7, 8, 9, ו-3 על ידי הקדוש ברוך הוא, שפה יש לנו איזשהו ערבוב, זה המכות 4, 5, הרוב דבר, והמכה העשירית, מכת בכורות, ואחת על ידי כולם, זו מכת שכין, שזה פעולה כללית, מלוא חופניכם, זאת אומרת שניכם, וזרקו משה השמיימה, ואז אבק על כל ארץ מצרים, זה עשה כבר הקדוש ברוך הוא, שפרח הפיח על כל ארץ מצרים.
כן, יש להם קריאה אחרת מסוימת, כאילו לפני כן זה ממש מודגש על פיראון, שהקדוש ברוך הוא נפרע מהמצרים, וזה כאילו אפילו הופעת השם, רק דרך זה שהקדוש ברוך הוא נפרע מהמצרים, וכאן מאוד מודגש פה שקדוש ברוך הוא כאילו, אם המצרים היו חוזרים בהם אחרי מכת ספרדע, או בוא נגיד לצורך העניין אחרי מכת דבר או שכין, שאז כבר כביכול אולי נשללה הבחירה מפרעה, אז פה משהו שהיו עוצרים, פה משהו שבכלל הנושא זה אולי במצרים, ואם זה היה נושא במצרים זה רק כדי להחזיר אותם בתשובה, שהמלך ימלוך עליהם, לא כאילו, ולא כדי להופיע את שם העולם וכל מיני דברים כאלה שהם הרבה יותר כאילו כוחניים.
זה לשון פשט הפסוק אני חושב אצל אברהם אבינו, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. אף אחד לא אומר שצריכים כליה, שצריכים להרוג אותם, שצריכים למחוק אותם לגמרי, לגמרי, לגמרי. נכון. כי בגלל שהם הוסיפו טומאה לטומאתם, הקדוש ברוך הוא היה צריך להוסיף להם גם כנגדם את הדבר הזה. אבל מגמת הפעולה זה לפגוע ולהניש את המצרים. הצד התחתון יותר של המציאות. אני חושב שהביאור החדש הזה שהמהר"ל השם הביא, והוא מעריך בהרבה להסביר איזה מכות שייכות לעולם הארץ, ואיזה מכות שייכות לעולם השמיים, ומה זה בדיוק מה שעושה הקדוש ברוך הוא בהם, באמצע, אז זה נראה לי התוספת שהמהר"ל כאן רוצה בעצם לסיים את כל המהלך, ולהעלות אותנו לאיזושהי תובנה חדשה. אמיך, אפשר לקחת רגע את הספר, כי אני לא מצאתי ספר רגיל, אז הבאתי את הספר הזה, אבל אני רואה עכשיו שהוא...
הוא לא במשהו
שעה ביצור. כן, אני אסתדל, אבל כי פה... אין שם, אין שם, לא, אין שם, אתה יודע איפה. לא, אני פשוט רוצה פרק של וב. יש שם רגיל? אני בינתיים מחפש את זה פה, שיהיה לך. המהר"ל, את עולם המכות, הוא מדבר בפרקים, אתה בטח אין לך, זה... ככל שהמדורה יותר חדשה, היא כוללת פחות פרקים.
לא, שם יש, אז זה שני כרכים.
כן, זה לא, זה שני כרכים. זה גם פה יש, אבל זה חמישה כרכים. פרקים נונווה ונונזיין. שם המהר"ל בתוך הגדה של פסח. פרקים נונווה ונונזיין, המהר"ל בעריכות בהגדה של פסח, חוזר על סוגיית המכות. יש דברים שיותר מבוארים אצלנו, יש דברים שיותר מבוארים שמה. שם המהר"ל, כשהוא מדבר על המכות, הוא אומר ככה, ביד חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול. כן, זה כידוע פרק נונבב. זה בחצי השני של פרק נונבב. בערך בקו החצי של פרק נונבב. המהר"ל מסביר את המהלך הזה שכידוע הוא מפרש את ההגדה לפי סדר ההגדה. בהגדה כתוב יד חזקה ובזרוע נטויה גדול. אז המהר"ל רוצה להסביר את המהלך של שלושת הדברים הללו, לפי תמצית רגע את הקריאה שתהיה מדויקת, אומר המהר"ל ככה. אם תרצה לומר פירוש המאמר הזה, כמובן אם תרצה להבין, הנמצאים בכלל יש להם שני דברים, חומר וצורה. מושגים שאנחנו מכירים. המהר"ל מרבה להשתמש בהם, גם אחרים, אבל גם פה בספר גבורות פגשנו אותם הרבה. רמזו חכמים בדבר זה באומרם, כל מי שראה כשהוא בעולמו, זכר וקבע ברעם, הכוונה זכר זה הצד הצורתי יותר, הצד החומרי יותר, דבר זה ידוע. והחומר אינו רק התחלה. כן? החומר זה ההתחלה של הדבר, והצורה היא מרוממת אותו, זה שלמות הנמצא. אין נמצא בעולם שאינו מחומר וצורה, והוא יתברך המזווג והמחבר אותם כאחד. והחיבור שלהם, זאת אומרת יש לי חומר, יש לי צורה, החיבור שלהם עניין בפני עצמו. זאת אומרת יש לי פה דבר שלישי, יש לי חומר, יש לי צורה ויש לי את החיבור שלהם. דומה זה הנקבה שכמו החומר, הזכר כמו הצורה, והקדוש ברוך הוא... מחבר אותם כאחד, שהרי שיתף השם שמו ביניהם, יהוד באיש ואי באישה, על ידי שמו נעשה זיווג, הנה יש שלושה בחינות. האחד זה החומר, כבר אנחנו מבינים את הקשר לפרק שלנו, החומר זה הצד התחתון יותר, זה הצד של הארץ. השני הצורה, זה הצד העליון. והשלישי, חיבור החומר והצורה, ועל ידי שראיות ברורות, אין כאן מקומו, כבר נתבהר כמה פעמים, וכל דבר ודבר שהוא עניין מיוחד. כאשר נדע כי החומר נקרא התחלה, הצורה נקרא תכלית ושלמות, וחיבורם הוא דבר אחר זולת שני החלקים. בוא נראה שפה עוד אני רוצה לקרוא אותם. על כך הוא אומר, זה השלושה דברים. היד חזקה והזרוע הנטויה והמורה הגדול. המורה הגדול נגד חלק השלישי, החיבור מהחומר והצורה. כאשר הנמצאים יוצאים מן הסדר, אז השם יתברך מתוך חיבור הזה, הוא מסדר את הדברים וכו'. כלל הדרש בא לומר, אלו 10 מכות, זה הייתה מגמתם. חומר וצורה והחיבור ביניהם. אז אולי עכשיו עם ההקדמה הזאת שהמהר"ל בעצמו שלח פה איפשהו אליה, אז אפשר לנסות ולחזור לפרק שלנו, אם כבר יש לי את הספר הזה, נשאר איתו. כן, משה רבנו, זה אנחנו יודעים שהוא הצורה. מההתחלה, כשהמהר"ל דיבר על משה רבנו, הוא דיבר על כצורה. מפרק ד' ז' בהופעתו של משה רבנו, הוא אמר משה רבנו הצורה, אם אתם זוכרים את הפרק הזה, פרק י"ט נדמה לי, או י"ח, שהם כולם חשדו במשה מאשת איש. אז המהר"ל שם העריך מאוד מאוד לדבר על זה, שמשה הוא הצורה של כל המציאות. ואיך הצורה פועלת? צורה פועלת בחומר, והחומר, האישה יותר גובה לצאת של החומר, אז לכן הם חשדו במשה, הסביר את המדרש הזה, מה הכוונה חשדו במשה מאשת איש, שהכוונה איך, במקום שהוא יפעל עליה, כל הנושים הם מתפעלות ממשה רבנו, הוא הצורה השלמה של כל המציאות. מהי צורה בעצם? החומר זה היצירה הראשונית הקיימת. בסדר, יכול להיות שחומר זה חתיכת עץ, כמו בשולחן הזה. ויכול להיות שהחומר זה בן אדם גם, כן? זאת אומרת, הבן אדם הוא גם יש בו חומר אחד שלם, נכון? הוא בשר גם. והצורה זה לקחת את החומר ולהגדיר לו מה יהודו. את העץ הזה להפוך לשולחן, את העץ הזה להפוך לכיסא, את העץ הזה להפוך לארון. הצורה היא נותנת לאדם את המגמה, את הייעוד, את התכלית, את השאיפה, מה הוא אמור לעשות עם החומר. אבל לייצר עכשיו חיבור שלם בין חומר וצורה, זה לפגוש את המציאות השלמה, זה מציאות אלוהית. זאת אומרת, רק המציאות האלוהית של בריאת העולם יכולה להפוך את החומר, כל החומר הזה שנברא פה בהתחלה, ולתת לו מגמות, ולהפוך באמת את זה לשלמות המציאות, זאת אומרת, להוציא מן הכוח אל הפועל את המגמה הזאת, את הייעוד הזה, ושזה, אני פוגש את זה בתוך המציאות עצמה. החומר, אם מצליח למצוא את צורתו, הצורה צריכה לפעול בחומר, ונוצרת כאן בריאה אחת גדולה. אהרון הכהן הוא משול לצד של הארץ. הוא פועל מלמטה. הוא משכין שלום, הוא מסדר שהחומר יהיה ערוך לקבל הצדדים התחתונים. אני חושב בעצם המהר"ל, אם נחבר את זה לכל המהלך שדיברנו בפרקים הקודמים, המהר"ל אמר שני מהלכים. המהר"ל אמר צד אחד של עשר מכות מגמתו לסדר את המציאות התחתונה. זה לא קשור בכלל להופעת שם השם לכאורה. הרבה פעמים אומרים שהוא משמיד שם השם כאילו מתוך הדבר הזה. למה צריך להוציא את ישראל מצרים? יכול להיות שיהיה עם משועבד אצל עם אחר? למה בני לוי לא משועבדים? כי כהנים בכל האומות יש להם מעמד מסוים. זאת אומרת, החומר לעצמו צריך להיות מסודר ובנוי ומאורגן. ואם יש חומר שהוא חומר רע, והמצרים זה שיח חומר, אז צריך לסדר אותם. ונחזור רגע לפרק ג' שממנו התחלנו את כל המהלך, פרק ג' הוא בעצם הפרק הראשון של גבורות, במובן מסוים א' וב' זה הקדמה, אפילו חושב שבחלק מהמדורות אולי מושמתו, פרק ג' זה בעצם בריאת כל היצירה הזאת שנקראת גבורות השם, שם אמר המהר"ל מדרש פורסם, שהלכנו איתו הרבה הרבה פרקים, ונראה לי שעכשיו צריך להחזיר אותו, המהר"ל אמר, כעובר במי אמו, כן, במי אמו העובר של בהמה, וכזהב שנמצא בתוך הצור המצרף אותו. כך שני המשנים של חז"ל על המציאות שלנו במצרים, ושם הסברנו באריכות שצורה כבר יש קצת לאומה הישראלית, אבל צורה היא לא זקה. אברהם אבינו ודאי יצר איזושהי צורה, אבל צורה היא לא זקה, היא לא נקייה, היא לא ברה. צריך לטהר ולנקות את הצורה הזאת עד לתיאורה שלם. איפה זה יעשה? זה יעשה במצרים, אבל לא מתוך המצרים, מתוך האנטיטזה למצרים. בגלל שהמצרים אין אנטי צורה מוחלטת, אין להם שום צורה משל עצמם, אז הצורה שלנו תוכל לפתח צורה נקייה בלי השפעות חיצוניות. צורה. אבל יש גם חומר, והחומר זה עובר בימי אמו. זאת אומרת, מאיפה ניקח את החומר? אין לנו חומר, אין עם. יש בודדים, יש פרטים, איפה ניקח את החומר? מהמקום הכי חומרי בעולם. עם ישראל צריך חומר מצוין, החומר הכי משובח בעולם. אז הולכים למקום, למכרה החומר הכי גדול בעולם, ושואבים ממנו את החומר, מכניסים את העובר למי אמו, הוא יונק, 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 ואז הוא יוצא, הוא גדל. עכשיו הוא יוצא, הוא הולך על הרגליים, איך שהוא נולד, הוא הולך על הרגליים, יש לו חומר מצוין. שני מהלכים, אמר לנו המהר"ל, במגמה של יציאת מצרים, של גלות מצרים. בסדר? הגלות במצרים זה כדי לבנות חומר וכדי לייצר את הצורה הנקייה הזאת. אבל כמובן, כל המטרה של הגלות זה בסוף שתהיה יציאה. אמרנו אז בפרקים ההם, שם סביב פרק ת' שהמהר"ל חולק על הרמב"ן ודימי, אמרנו, המהלך הוא הפוך. כשלומדים תורה בדרך כלל אומרים, חטאו, חטאו, אז יש גלות. אז חטאו, אז ירדו למצרים, ירדו למצרים, תקועים במצרים, תקועים במצרים, אז צריך להוציא אותם ממצרים. אז אין מה לעשות, בגלל החטא יש יציאת מצרים. אמר, לא הבנתם כלום, זה הכל הפוך. צריך להוציא אותם ממצרים, כדי להוציא אותם ממצרים, צריך שהם יהיו במצרים, כדי שהם יהיו במצרים, צריך להוריד אותם למצרים, כדי שירדו למצרים, צריך לייצר איזשהו חטא, לא חטא בכירי בכלל, חטא קדמון, חטא מהותי, זאת אומרת חיסרון במציאות, שבעקבותיו הם במצרים, כך למדנו את המהר"ל שם, בפרקי היסוד הללו של ג' ת', אז אומר המהר"ל, עכשיו הגיע הזמן לסגור את הנקודה השלמה הזאת, אז מה מגמתן של עשר המכות? ברור מה מגמתן של עשר המכות, לנקות את החומר לגמרי, 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 שלא יהיה פה שום שיעור של חומר מיותר, תמה, כדי שהחומר הטהור שעכשיו הולך להיוולד ברגעים הללו של הלידה שלו, יצא חומר נקי וזך, בסדר? ושלא החומר העליון, ינסה להשתלט על החומר התחתון, החומר במובן השלילי שלו, ולייצר צורה. אז כל מה שבאנו עכשיו שני מהלכים, הופעת שם השם בעולם, זה ייצור הצורה של, 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 של המציאות. כן? הצורה של המציאות זה כנראה כוונתו של המהר"ל כל הזמן בפרקים של הופעת שם השם. זאת אומרת, להכיר, לדע שיש שם השם בעולם. יש, מה זה אומר מבחינתנו לדעת שיש שם השם בעולם? יש מגמה לעולם, יש ייעוד לעולם. מי השם אשר שמע בקולו? את השם גם את השם לא ידעתי, וצריך לו השלח. אין השם, אין מגמה, אין ייעוד, אין תפקיד. לא נכון. יש ייעוד. האומה הישראלית לא יכולה להיות עבדים, לא בגלל שעם לא יכול להיות עבד של עם אחר, אלא בגלל שהאומה הישראלית חייבת להיות בעלת התפקיד שלה, של ממלך כהנים וגוי קדוש, ועם סגולה שיוציא את העולם משעבודו. אז זה שני בירורים עכשיו של מדוע הקדוש ברוך הוא בשנה האחרונה הזאת, אחרי 210 שנים של שיעבוד שמה, או של גלות, היא מופיעה בעולם בצורה כל כך אגרסיבית, וייחודית, ופילית ומופתית. אחד, זה כדי שכל העולם מבין שיש צורה, והצורה הזאת חייבת להופיע. ושתיים, כדי לזכך ולנקות את כל החומר. זה בעצם הביאור העמוק של כל מה שלמדנו עד עכשיו. על זה אומר המהר"ל, וכשכל זה יופיע בשלמותו, זאת אומרת, כשהחומר הזה יקבל את הצורה, אבל כשהאומה הישראלית מקבלת את הצורה, אז זה במבנה שונה מכל מה שלמדנו עד היום בעולם. כי בעולם יש חומר, יש צורה, עכשיו צריך לקרב את החומר לצורה. זה תהליך ארוך, שהוא תהליך שאין לו סוף במובן מסוים. החומר מתקדם, 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 מנסה להפנים עוד מהצורה ועוד מהצורה, הצורה משפיעה על החומר, אבל בסוף יש גם גיהנום בסוף, כי לכל אחד יש איזה עדר, אין שלמות בבריאה, אין מציאות כזאת שאפשר לייצר אותה עד סופה. לא ככה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים משה יפעל, יופיע את התורה הישראלית. ואהרון יפעל כדי לנקות את החומר מלמטה, ולכן המכות הן מתחילות מהפעולה התחתונה, אנחנו ננקה את הארץ, נסדר את היאור, את האלוהים שלהם, ננקה את הכינים, הכל נסדר. גם נפעל מלמעלה, אבל הקדוש ברוך הוא. שלוש מן המכות צריך להופיע הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. מה מופיע הקדוש ברוך הוא? אז הוא בער פה בתוך הדברים שהוא רצה להסביר את זה, אז הוא אמר, יש מכות שזה בארץ, זה על ידי אהרון, לא גדול כמו משה. יש מכות על ידי משה בחלק השמיים, אבל יש מכות על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה הנבראים, איפה קרא לזה איפשהו?
זה
הרוב דבר וחורות, כן, אבל היה לו את ההגדרה כשהוא דיבר על המכות.
כל
דבר שזה בריאות. הארץ, השמיים ואשר בהם. ואין ספק כי אשר בהם הוא עיקר המציאות. יש ארץ, יש שמיים, ויש משהו פלאי שיכול לחבר ארץ ושמיים, שיכול לחבר עליונים ותחתונים. זה כמובן האדם, זה כמובן האומה הישראלית, שהיא יכולה לחבר ארץ ושמיים. היא יכולה לחיות מגמה אלוהית בשלמותה, כאן על פני כדור הארץ.
זה
נורא לגב ארוך. כן, אז רגע, תמסביר את הפרטים, רגע מסביר רגע את המגמה העליונה. המגמה העליונה של המציאות, זה לא רק, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? הוא ברא שמיים, הוא ברא מגמה, הוא ברא שאיפה, הוא ברא עתידיות, הוא ברא עליוניות, יש עולם עליון. הוא ברא ארץ, יש עולם הזה, יש עולם חומר, זה עולמות מנותקים, יש עולם הבא, יש עולם הזה, יש עתיד, יש הווה, יש ניתוק ביניהם. יש חיים, ומגמת החיות זה ללכת ולקדם את המציאות הזאת כדי לייצר כאן עולם שלם, שבו השמיים והארץ נושקים מהנשקי הדדי. בסדר? אפשר לחבר אותם בתור מציאות עליונה שכזאת. מי מחבר את המציאות העליונה הזאת? אשר בהם. עכשיו כמובן שאשר בהם זה תהליך שלוקח זמן. זאת אומרת, כל הכבוד לחיות, אומר המהר"ל, כן? זה מתחיל בחיות, אבל הם אינם עיקר האדם, אינם עיקר יישוב העולם. כמו סוסים חמורים גמלים בקר וצאן, שהם יותר עוזרים ליישב ולקדם את העולם. אבל גם הם אינם עיקר כמו האדם עצמו שהוא העיקר. זאת אומרת, בסוף, כשהקדוש ברוך הוא עכשיו הולך ובורא את המדרגות היותר עליונות במציאות, כדי ללכת ולהופיע את המהלך הגדול הזה, אז הוא הולך ובורא אותו מדרגה על גבי מדרגה. בסוגריים, כן, יש פה איזו הבנה עמוקה במהר"ל, שאין לו בעיה לכאורה עם הדרוויניזם, עם כל מיני תפיסות כאלה, שהאדם מן הקוף. זאת אומרת, קצת רואים פה שגם החיות והבהמות, גם הם חלק מניכר העולם. זאת אומרת, הם לא מן הארץ, לא מן השמיים. לנו נוח לחלק את המציאות בצורה כזאת, שהדומם, הצומח וחי, זה הכל, זה מהעולם תחתון כזה, זה הכל מאוד מאוד נמוך. יש את האדם שהוא יציר כפיו, בצלם אלוהים ברא את האדם. זה נכון כנראה לגמרי לגמרי. רק פה קצת משהו במהר"ל, ואני חושב זה לא רק פה קצת משהו במהר"ל, שהחי והאדם יכולים להיות באותה מדרגה. בסדר? זאת אומרת, ברור שהאדם עיקר עולם, זה מפורש, אבל גם הם עיקר. הם לא עיקר יישוב העולם כמו האדם שהוא העיקר. אבל גם הם עיקר שוב עליו. זאת אומרת, עיקר המגמה של המציאות זה יוצר כאן חיות. חיות, עד לכן זה ממדרגת החי. הצומח הוא לא חי. אבל החיות זה עיקר המגמה של הקדוש ברוך הוא בעולמו. כי החי הוא היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא שיקח את המגמה העליונה וינחיל אותה בתוך העולם התחתון. הוא מניע את גלגל המציאות. אז לכן הבריאה של החי, כידוע, החי נברא ביום השישי. בסדר, לפחות חלק גדול מן החי העיקרי נברא בתוך היום השישי ביחד עם האדם. יכול הקדוש ברוך הוא להגיד, רגע, קט, אלה יבראו ביום החמישי, זה יברא ביום שישי, עד יתבלבלו, זה לא תמד רגל, לא, זה נברא גם ביום השישי. לא בא לדון עכשיו טכנית, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה קודם קוף ואז אדם, זה לא שאלה משנה כל כך מהותית, שאלה כמובן במהות, אבל במהות ודאי האדם עצמו עיקר המגמה. אז לכן נדמה לי פה המהר"ל, בסוף המהלך הזה של פרק ל"ד, הוא רוצה בעצם לכוון אותנו לתוך המציאות השלמה. המציאות השלמה היא הופעת שם השם בעולם. ואז יש מגמה של צורה שיכולה לשכון בעולם, והעולם מבין שיש לו צורה. בשביל מה עשר המכות? הקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה צריך את זה? יכולת לשחרר אותם אחרי מכה אחת, יכולת לא להכביד ליבו של פרעה, כל השאלות שכבר שאל המהר"ל. התשובה, החומר צריך להיות ערוך ומוכן בצורתו השלמה, זה עוד לא נגמר עד שלא יוקה. בעשר מכות, אנחנו נתקן, את החומר לא יהיה חומר שלם. בי"ד בניסן, החומר בשלמותו, או בליל ט"ו, החומר בשלמותו, בעקבות מכת הבכורות. הוא ידבר על מכת הבכורות, מה העניין בזה? בט"ו בניסן, הצורה מופיעה בעולם, יש שם השם יקרא עליך, כולם מבינים שיש מגמה, יש תכלית. ובט"ו בניסן יש אומה שהיא עומדת ברגע שלמותה. אחר כך היא טיפול ממעלתה. אבל ברגע הזה האומה היא בשלמותה. העם ישראל שהוא נברא, בדיוק כמו אדם הראשון בגן עדן, שהוא נברא ישר שלם, ככה האומה הישראלית שהיא נבראת, היא נבראת ישר שלמה. אז זה ממש בריאה, זאת אומרת, התינוק נולד בזה הרגע מאימו, עכשיו ילדו אותו. אתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה היצור השלם, זה מגמת העולם, זה השאיפה, מכאן ואילך יש לנו נקודה להסתכל עליה, באותם חודשים, עד הר סינה לפחות, יש לנו אומה בשלמותה שמחברת חומר בצורה שחיה נכון, וזה מגמתה של יציאת מצרים. עכשיו אני אומר, זה בעצם סיכום מפרק ג' לפרק ל"ד בעצם, אני חושב שלכן אמרתי שמה לא ספוי, זה קאט בסוף הפרק הזה, ואז הוא ימשיך כמובן לברר לנו עוד דברים ורובר אותנו שוב, אבל שמהלך עד ארוך, שאנחנו מבינים עכשיו את המגמה של הכל, שבשבילה יצאנו למצרים, בשבילה ירדנו למצרים, בשבילה אנחנו רוצים לצאת למצרים, איך זה מופיע בתוך המציאות התחתונה, וזה היה מהלך של שנים ארוכות, משה רבנו נולד, בשביל מה משה רבנו נולד כזה אדם מרומם, כדי שתופיע צורה עליונה, משה הוא היחידי שיכול להופיע צורה עליונה, אבל אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אבל בראת אותי כבד פה וכבד לשון, כן, זה לא אני השם, אתה עשית את זה ככה, בוודאי, כי צריך את אהרון הכהן שיצטרף אליך, אהרון אחיך יהיה נביאך, הוא ידבר, הוא ירומם את המציאות התחתונה, איש צמח מתחתיו יצמח, צריך גם לרומם את המציאות התחתונה, תגן את החומר, משה רבנו יכול להישאר מעופף באוויר, לעלות אל ההר ולא לרדת, אני חושב גם מישהו שישאר פה עם ההר, זה מאוד מאוד מתבטא בהר סינה, אחד עולה, אחד נשאר עם התחתונים, לחבר אותם, וצריך שם איזושהי תקלה בחיבור הזה. ומשה רבנו, הוא נברא צורה כזאת עליונה, מיוחדת, פלאית, נשגבה, זה למדנו בפרקים הראשונים, איך משה רבנו הוא הצורה, ואחרי זה נפגשנו עם אהרון הכהן, שהוא בעצם מחבר לנו את מגמת הארץ, אבל הכל 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 מוביל, אמרנו לזה שמגמה שלישית, עולם חדש, נבדל, עולם אלוהי, עולם מופלא כזה, שם הוא הזכיר את הפעם שלנו פרק ב', העולם הנבדל שאנחנו רוצים להגיע אליו, העולם הנבדל הזה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מופיע. והקדוש ברוך הוא מופיע פה ברגע האמת, באותו הלילה, אני ולא מלאך, השם בעצמו חוצה את הלילה, מזיז את כל החושך, אין חושך יותר בעולם. חושך אחד יזוז ימינה, חושך אחד יזוז שמאלה, הקדוש ברוך הוא חוצה את הלילה, כמו שאנחנו דמיינים לצאנו, את חציית ים סוף, אז אתה אומר, המים להם חומה ממינם לשמאלם, כך ברגע האמת הזה, החושך להם ממינם לשמאלם, לא יודע אם היה אור גדול שם במצרים, ב-12 בלילה בדיוק, בחצות הלילה, אבל ודאי במבחינה הרוחנית, כל החושך, כל העדר, כל בוטל, הכל לא קיים. אין יותר זכר לחושך הקדמון, אין שום שייכות לחושך העליון, כי אין יותר חיסרון בבריאה. כאן, ברגע האמת הזה, מופיע השלמות האלוהית בתוך המציאות התחתונה. הקדוש ברוך הוא בעצמו מופיע שותפות מוחלטת של הפעולה של משה רבנו ואהרון הכהן שהחליטו את המציאות, ושל הקדוש ברוך הוא שעכשיו מופיע, ועכשיו יש נברא העם הזה, בתוך כל הדבר.
למרות שהיציאת מצרים, שזה אולי הבריאה, זה הייתה ביום. עם המכה האחרונה,
אני עצמת הרייב, אבל היציאת מצרים נתן היום. כן, זאת אומרת, כדושבוך, איזה תחול, שכן, עכשיו יש למות של הבריאה, ועכשיו זה ימשך ככה. אילו יש חטו ישראל, יכול להיות זה נמשך ככה. מאותו חצות הלילה, שבו התברר של הלילה אין שלטון יותר, אז עכשיו ככה ממשיכים לחיות. ולכן הפעולה הבאה שאנחנו נפגוש, אחרי יציאת מצרים כמובן, זאת אומרת, גם לחומר אין יותר שליטה במובן הזה, החומר הוא לא כפוף לשום דבר. נכון, הים שדמיין, בחד המערל, המים דמיין את החומר, החומר יש לו מה להגיד. הוא לא כפוף, אין דבר כזה יותר.
מה שאני רוצה לשאול, הרב מחבר בין יצירת עם ישראל לבין מכת בכורות, שזה כאילו נעשה באותו שלב, אולי זה שני דברים שונים. מכת בכורות היא מכת בכורות לסיים מול המצרים, ויציאת מצרים, שהייתה דווקא ביום, ביום הזה יצאת ממצרים.
כן, אני אומר, נראה לי שזה מהלך שהוא לא חד נקודתי, זאת אומרת, זה מהרגע הזה ואילך זה ככה. אז יש לקדוש ברוך הוא את הסיבה שבגינה עם ישראל יוצא ביום. יש כל המירד וכו', אבל מרגע זה ואילך הכל חי בעולם אחר עליון מופלא כזה. ולכן ברגע זה ואילך אנחנו פוגשים מציאות של חיים אחרים. אוכלים מן, עוברים בים סוף, המים מגיעים להם מהבאר, מקבלים תורה, זאת אומרת מציאות שלמה, אלוהית, עליונה, עכשיו שחי במדרגה אחרת, מרגע זה ואילך.
גם משה רבינו מול האבות, הרב אמר שהאבות זה את הדור של החומר מול משה.
כן.
זה דור של צורה. מה נערון וכמו שאנחנו רואים פה?
האבות, הם יצרו את הגנים היסודיים של האומה הישראלית, כדי שבכלל לאומה הישראלית הזאת יהיה את האפשרות לקבל את כל המהלך הגדול הזה. כדי שהאומה הישראלית תוכל לחיות בין שמיים וארץ, אז כל האומה הישראלית זה ילידי אברהם ויעקב. שאברהם נטע בהם אחד, ויצחק נטע בהם שתיים, ויעקב יצר איזושהי שלמות חיש באבות. ועכשיו מישהו בן יעקב, הוא בעל סגולה פוטנציאלית לחבור שמיים וארץ. המהר"ל, אני חושב, אם אתם זוכרים את ההקדמה השלישית, המהר"ל רמז אז כבר, שאכון, המהר"ל הרי בהקדמה השלישית סידר את הסידור המיוחד שלו, שמבוסס על הקדמונים והמקובלים, של השבעה צדדים, של השישה צדדים והיכל הקודש. כבר שם הוא רמז שיעקב זה האמצע. כי בכל מקום יעקב מדעת התפארת, הרחמים, גם במהר"ל זה ככה. כן, כבר שם הוא רמז שיעקב, ויעקב זה הנקודה האמצעית, כאילו ישראל, זה האמצע. כאילו אברהם הוא הימין, החסד, יצחק זה השמאל, ויעקב הוא האמצע. וכאן המהר"ל אומר, הקדוש ברוך הוא באמצע, משה ואהרון בצדדים, זאת אומרת, יעקב הוא לא הקדוש ברוך הוא, אם כי קראו אל, נכון? הקדוש ברוך הוא קורא לי יעקב אל, בראשית שמיים המזבח, אבל אני חושב כבר שם הוא רמז את הדבר הזה, שיעקב הוא יוצר את היכולת לחיות באמצע. מיעקב ואילך, אנחנו בני יעקב, בני ישראל, אנחנו יכולים, רק עכשיו צריך להופיע את זה במציאות, אז בשביל להופיע את זה במציאות, זה היה צריך משה ואהרון. זה מה שהוא רמז לנו, אני חושב, בחמשת הגואלים. אנחנו נדבר כמה פעמיים על סוגיית חמשת הגואלים, גם סביב חמש האותיות של המצפה, שאתם כנגד החמישייה הזאת. אמנם שם הוא לא הזכיר את אהרון, הוא הזכיר את המשיח, אבל זה כנראה אותה פעולה. אבל פרק כ"ג מפורש הוא אמר, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, כנגד חמשת הגואלים. נדמה לי שזה הכוונה שלו במובן הזה, זאת אומרת, אברהם נוטה בנו את כל הצדדים הגדולים של ההתפשטות והחסד הכללי, יצחק אבינו מדייק אותו בדיוק הפוך עם הדין, ויעקב יותר איזושהי מציאות שלמה באמצע ביניהם, דת התפארת דת הרחמים, דת שלמות כזאת שהאומה הישראלית יכולה לחיות ככה. רק עכשיו צריך שזה יקרה, זאת אומרת, עד עכשיו זה רק פוטנציאל, מי שמוציא את זה מן הכוח אל הפועל עכשיו, זה משה ואהרון. אהרון מצמיח מלמטה, משה מוריד מלמעלה, והאומה הישראלית שהפוטנציאל טמון בה. כן? הצורה כבר קיימת, הזהב כבר זהב, רק הזהב לא היה מזוכח, לא יכול לצאת לפועל. הזהב הזה עכשיו מופיע בצורה שלמה, מלאת חומר, עד עכשיו זה רק מופשט ידי כזה, עכשיו זה מופיע בצורה שלמה, מלאת חומר.
אברהם כאילו מופיע מול הכסדים שלנו, לא היה, והמצרים הם חומרים, הם יותר נוכח במציאות, ומשה ואהרון הם שייכים יותר למדרגה,
שהיא
כבר במציאות, להנחיח עוד מרחב, להפוך את זה מקו למשהו מרחב נוסף. אבל הוא כן יותר שייך למדרגה הטבעית הזאת, כאילו, לא? של להנחיח את הארץ בצורה הטבעית, שזה יותר בצד הניסים הנסתרים, אשר היינו ניסי נחלי ארנון, שזה כאילו הנס ונסתר, ומשה רבנו יותר הנס הנבדל, כאילו, מה שאני אומר, משכות מהתפארת, אבל ממדרגות יותר עליונות, שלא דיברנו עליהן. אברהם
עליהם בהקדמה
הראשונה או משהו
כזה שלה. כן, בדיוק. אברהם אבינו היה הראשון שבכלל היה צריך להופיע משהו בעולם, משהו מהאלוהיות בעולם. אז הוא היה מול האפס, לפניו היה וקום. לא היה כלום, כי לא היה לו מה לשאוב, ולכן נשאר עדיין מופשט, מה שהסברנו שם, שפרק ט', שאברהם אבינו הוא עדיין יחידאי, עדיין הוא יכול להופיע את זה בצורה שלמה. לכן מאוד מאוד טוב, מה שאתה אומר, אותו מהלך, עכשיו זה שלב אחר. אמרנו את זה בפרק למדע לתחילתו, על הגואלים. אברהם ויעקב התחילו גאולה ראשונה. אז מה יש לנו עכשיו? יש לנו פוטנציאל כזה, אבל עכשיו צריך להתחיל גאולה שנייה, אתה צריך שלוש מחדש. ככה אמר המהר"ל שם, כאילו זה גואלים, עכשיו זה הופעת הגואלים הממשית. לכן אברהם ויעקב הם בנו את היסודות הרוחניים הללו, שבכלל מאפשרים פוטנציאל כזה, שיש משהו בעולם שיכול להכיל את הרצון האלוהי שלשמו נברא העולם. הופעת השמיים והארץ עליו בצורה מחוברת, כן. ועכשיו משה ואהרון, הם ילכו והופיעו את זה בצורה שלמה, בתוך המציאות ממש, אל מול העם שלם. כאן, אני חושב, בעצם יש פה איזשהו סיום של מהלך מסוים, במהר"ל. רק שכמובן, חומש מאוד ממשיך, והמהר"ל גם ימשיך, ויקח אותנו עוד דברים, רק יש פה איזו התחלה מסוימת, והמשכיות מסוימת, גם אנחנו נראה את זה בעזרת השם. אז הם מתחילים מפרשת החודש. פרקים לו מדי למדבב. טוב, עכשיו הוא יעסוק קצת בקורבן הפסח, זאת אומרת, יש פה כמה וכמה, שלושה פרקים של סביב המהלך הזה של קורבן הפסח, ואז פרק למדח, גם פרק למדח בעצם סביב קורבן הפסח, ואחרי זה תפילין. את חמישה פרקים בעצם שאנחנו רוצים להספיק לראות, בסדר? זה הכל סביב סוף פרשת בו. החלק השני של פרשת בו. עד מכת הבכורות עצמה, אז יש בזה את הפסח ואת מכת הבכורות ואת התפילין. ברוך השם, שבוע הבא למדי למדבר ננסה.